רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת כל נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, כל האמת וכל האמת, אז למה אתה לי בצוח?
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
לכם, ערב טוב אורן.
אהלן, ערב טוב.
זהו, עוד שבוע, האמת שזה יום קשה היום. יום כן. קשה, אפילו קשה מאוד הייתי אומר.
בכלל, שבוע לא קל, והיום עוד יותר קשה.
כן, משפחת ביבס היקרה.
מה עוד אפשר להגיד על ה...
זה לא אמיתי, היכולת של הרשע הזה, באמת, להרוג... ילדים כל כך תמימים, כל כך קטנים, כאילו, איזה בן אדם צריך להיות, איזה חינוך אתה צריך לקבל בשביל לעשות מעשה זוועה כזה, זה פשוט לא...
או לא לקבל במקרה הזה.
אני חושב שכן לקבל, פשוט לקבל את החינוך הלא נכון. אני חושב שכן, הם כן מחונכים לשנאה וללאומתיות, זה פשוט זוועות עולם, זוועות עולם, אין דברים כאלה, באמת.
אני חושב שזה, אני חושב שזה גם צריך להפסיק להפתיע אותנו כל הסיפורי זוועה האלה, כי מצד אחד אנחנו מופתעים כי אנחנו בני אדם הגיוניים ונורמליים.
אי אפשר שלא להיות מופתע מדבר כזה.
וחונכנו בצורה שפויה ונורמלית, אבל מצד שני אתה מבין שהשכן שמעבר לגדר, זה לא השכן שאתה רוצה שהוא יהיה מעבר לגדר, ולכן אנחנו צריכים להערך לזה שהשביעי באוקטובר 2 לא יהיה, לא בעוד 10 שנים ולא בעוד 20 שנה ולא בעוד 50 שנה.
חד משמעית.
אסור להוריש את הבעיה הזאת, וזה בעיה רצינית. ואסור להוריש אותה לילדים שלנו, והבעיה הזאת היא הרבה מעבר, וסליחה שאני אומר את זה, כן, כי כולנו, כל חטוף הוא משפחה, הוא בן אדם, אבל היא הרבה מעבר, כי גם אם מחר בבוקר היינו מחזירים, נגיד, בעזרת השם, את כל החטופים בריאים ושלמים, הבעיה הזאת לא נגמרה.
לא.
הבעיה הזאת היא פה, והיא תישאר פה אם אנחנו נשאיר אותה פה. ואת זה צריך לזכור, זאת אומרת, יש פה בעיה, ואת הסיפור של משפחת ביבס צריך לזכור אותו, לא כמו שזכרנו את הסיפור למשל של משפחת פוגל, שאם אתה זוכר, שהוא שמע, אותו רוצח שמע את הילד בוכה, אז הוא עשה אחורה פנה וחזר בשביל לרצוח גם את הילד הקטן.
פשוט מזעזע.
אבל זה, 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 עם זה יש לנו עסק, זה אותם אנשים, וזה לא היה בעזה, וזה לא היה חמאס, זה היה אחרים, זה היה ביהודה ושומרון. זה, זה אותם אנשים, ובגלל זה כשאנשים כל הזמן אומרים חמאס, חמאס, שחמאס לא יהיה שם, זה לא משנה אם חמאס יהיה שם או לא יהיה שם. זה אותם עזתים שנכנסו לפה באמוק על קביים, אנשים בני 70 ואנשים בני 60 ואנשים לא יודע מה מדדים על קביים נכנסו לפה בשביל לרצוח ולאנוס. זה לא רק חמאס, אנחנו צריכים לזכור את זה.
לא,
אנחנו בכלל לא יודעים אם מי שרצח את משפחת ביבס זה אנשי חמאס בהכרח. מאיפה אנחנו יודעים?
זה החמאס והבלתי מעורבים.
הבלתי מעורבים הם הרבה יותר מאנשי חמאס. ואת זה צריך לזכור. ואת זה צריך לזכור. וזה האויב שלנו. רוצח של תינוקות. זה האויב שלנו. מה לעשות? זה האויב שלנו. פעם היה השמאל שהיה עוד מאמין בשלום, היה אומר את המשפט הגדול, שלום עושים עם אויבים. גם מלחמות עושים עם אויבים. לא רק שלום עושים עם אויבים.
לא, המשפט היותר טוב שלהם זה, איך זה עובד? כוחנו באיפוק. הכוח באיפוק.
היה לנו המון,
אז התאפקנו יותר
מדי. היה לנו המון כוח.
כן,
היה לנו המון כוח.
המון כוח. כן, זה פשוט לא אמיתי. גם עכשיו מתפרסמים חלק מהתחקירים. ראש...
אני לא בטוח שכדאי שיפרסמו דברים כאלה. אני אומר לך את האמת. אתה ישן הרבה פחות טוב בלילה.
מפקד 8200 דיבר...
אתה מבין שבנחל עוז, עם ההדלפות מהפרסום, כי כאילו אנחנו עוד לא היינו אמורים לראות את הפרסום, רק המשפחות ובנחל עוז וכאלה, אם מה שהתקשורת מדווחת זה נכון, זה אומר שבנחל עוז, אתה יודע כמה אנשים, כמה מחבלים הרג הצבא, הצבא, כוחות צהל, הרגו בנחל עוז? אפס.
ברצינות.
אפס. כל מי שנהרג בנחל עוז, זה החבר'ה של הקיבוץ. זה, איך קוראים לזה? הרפשצים, והכיתות כוננות, זה הם.
אוי, זה מטורף.
פשוט ביזיון ברמה... שחכה עוד שהתפרסם התחקיר של כפר עזה, זה, אני חושב שזה הרבה, הרבה יותר גרוע. בכפר עזה, מסתבר, כנראה הולך להתפרסם שהיחסי הכוחות בין החיילים לבין הערבים, ואני לא אומר חמאס בכוונה, לבין הערבים שהיו שם, היחסי כוחות היו לטובת החיילים. היו לטובת החיילים, רק מה? הם קיבלו פקודה בצורה כזו או אחרת, אף אחד לא יודע עוד ממי כרגע, לא להיכנס לקיבוץ כי...
יורים שם.
מסוכן שם.
כן.
יש קיבוצניקים עם פיג'אמה בתוך הקיבוץ, שאנחנו לא נגיד מה עושים להם, כי אנחנו יודעים מה עשו להם בסוף, והחיילים קיבלו פקודה, וכמובן הביקורת היא לא על החיילים. היא לא על החיילים, שחלקם הפרו את הפקודה ונכנסו להגן עליהם. החיילים קיבלו פקודה מסוכן. התבלבלנו, לגמרי, לגמרי, לגמרי.
אורן, אנחנו ברשותך נעבור עכשיו לפינת המיסוי, ולאחריה יש לנו את פרופסור ירון זליחה ואת חבר הכנסת השר לשעבר אלון שוסטר. יהיה מעניין.
ועכשיו פינת המיסוי,
ואנחנו בעשרת הדיברות, עשה ואל תעשה בעת ביקורת מס הכנסה. 1. צלצלו ליועץ מס שלכם או לרחשבון המייצג, דבר ראשון. 2. למס הכנסה אין סמכות לחקור את העובדים או את המשפחה שלכם, צריך לזכור את זה. 3. למס הכנסה אין סמכות לעשות לכם בדיקה גופנית או לבקש מכם לפתוח ארנק או לרוקן את הכיסים. 4. לעולם אל תחתמו על דוח הביקורת. 5. מס הכנסה לא יכול להפריע לפעילות השוטפת של העסק. 6. לעולם אל תנדבו מידע שלא נשאלתם עליו. עובדי מס הכנסה הם לא החברים שלכם. 7. מס הכנסה יכול לתפוס מסמכים בעסקיכם אך ורק ל-90 ימים. גם לא יכול לבקש אותם פעם נוספת. כך כתוב בפקודת מס הכנסה. 8. עובדי מס הכנסה אסור לגעת לכם במחשב העסק, למעט טכנאי מחשבים שעבר הסמכה ושמציג תעודה. 9. עובדי מס הכנסה אין רשות לזמן אתכם באופן אישי לרשות המיסים לדיון. רק לפקיד השומה אישית יש סמכות לעשות את זה, והוא לא יכול להציל את סמכותו. 10. אם נתבקשתם להציג מסמך שאין לכם, לעולם אל תגידו אין לי. תמיד יש לומר, המסמך נמצא אצל היועץ מס שלי, תבדוק איתו, וכמובן להפנות את נציגי מס הכנסה ליועץ מס. עד כאן פינת המיסוי. אורן, יש לך משהו לדבר או שנעבור לשיר?
בוא נעבור לשיר ונתחיל, יש לנו היום יום עמוס מרואיינים.
כן, כמו שאמרנו, פרופסור זליכה, אלון שוסטר.
רק אני אסיים את מה שדיברנו על נחל עוז, נתון קטן, החיילים הראשונים הגיעו לנחל עוז
ב-1
בצהריים. הפלישה הראשונה הייתה ב-7 בבוקר, הגל הראשון, זה היה, מסתבר שהיו כמה גלים של פלישות לשם. זה לא היה גל אחד, זה היה גל אחד של ב-7, שעליו חברי הקיבוץ הצליחו להתגבר יחסית, ואז בא הגל השני והגל השלישי שהיה הרבה יותר קשה.
ומה שחשוב על פי התחקירים שמתפרסמים עד כה, למי אין חלק בדבר?
למי?
למטכ"ל. אין מילה על המטכ"ל. לא על, ראש המטה הכללי, לא על סגנה, אין מילה על המטכ"ל.
כשיש
פקודה... כל התחקירים הם במסגרת הגדוד.
כשיש פקודה בצהל, הדבר הכי פשוט זה להתחקות מאיפה הפקודה. מי נתן את הפקודה, נכון?
או כשאין פקודה.
או, עכשיו הייתה פקודה בצהל לאסוף את הנשקים מהרפשצים, גם, גם בנחל עוז, ולשים אותם בנשקיה. מסתבר שהמחבלים ידעו את זה. ומה שהם עשו, הם באו לנשקיה, והם עשו מערב בנשקיה, וכל אחד שבא לקחת הנשק, ירו עליו. נהדר. עכשיו השאלה, מי נתן את הפקודה לאסוף את הנשקים מהבתים של הרפשצים, ולשים את זה בנשקיה? שאלה נהדרת. אין תשובה. לא, לא, אין תשובה. אין תשובה. יש פקודה שיודעים שהפקודה, גם תחקירים כנראה מתייחסים לפקודה הזאת, לא מסתירים שהייתה פקודה כזאת, אבל שואלים את השאלה, מי הגה את הפקודה? תת אלוף, אלוף משנה. מי? מי הבן? לא בשביל לתלות אותו. קודם כל, שנדע מאיפה זה בא. מה החוכמה מאחורי הרעיון הזה?
יש כל כך הרבה דברים בתחקירים האלה שאתה לעולם לא תדע. אנחנו נעבור לשיר אמיר בן עיון, ומיד לאחריו פרופסור ירון זליכה, ואיתנו גם יהיה רואה חשבון אבי בוסקילה.
שמלטפות את העלים ראיתי אותך זה לא חזיון תעתועים שמעתי שהיה מכריז על יום שמח ראיתי את הכוכבים והירח מרקים גם הם יודעים בחזרה להתגלגל שמעתי ש השמש היא בעצם צל ראיתי מגדל מזדעזע
חזרנו אליכם, איתנו על הקו פרופסור ירון זליכה, ראש בית ספר לחשבונאות כלכלה וניהול כספים בקריה האקדמית קריית אונו וחיפה, ויושב ראש המפלגה הכלכלית, שלום לך.
ערב טוב.
ערב מצוין, ערב טוב. ואיתנו רואה חשבון אבי בוסקילה, שלום אבי. אבי איתנו? אבי? אבי לא איתנו, אנחנו ננסה להעלות אותו. פרופסור זליכה, אז אולי ככה לנושא הראשון שלנו, בוא נתחיל דווקא במשהו פחות כלכלי, אולי יותר נקרא לזה פוליטי מדיני. התוכנית הגרנדיוזית של טראמפ ליישוב מחדש את עזה, איפה אתה עומד והמפלגה הכלכלית עומדת בתחום הזה?
אני חושב שזו תוכנית מצוינת. אני חושב שצריך לתת לאנשים את הזכות להגר מהמקום היום הזה, גם כדי שהם אולי ימלטו את ילדיהם מהתרבות הפסיכופתית הזו של הטפה לרצח בלתי פוסקת שיש בעזה, משעה שילד נולד ועד שעה שאדם מת בזקנתו. הם בהטפה בלתי פוסקת, הרעלה בלתי פוסקת, עד שהם הופכים להיות מפלצות. הרי אנחנו ראינו שבשביעי באוקטובר מדובר באלפים שפשטו כמו רוצחים פסיכופתיים, ובעשרות אלפים, שלא להגיד מאות אלפים, שתמכו, סייעו, תומכים ותומכים עד היום. כך שלילד, גם אם ייוולד זך וטהור, הסיכוי שלו לא לצאת פסיכופת מהרעלה בלתי פוסקת כזו, הוא מאוד מאוד קטן. ולכן, אין דבר יותר אנושי והומני לאפשר לאותם אנשים שכן רוצים לצאת ממעגל התרעלה הזה לחיים חדשים, אפשר לו לצאת, למה לא? ואני בטוח שעשרות אחוזים מתושבי הרצועה באמת ייצאו. מעבר לכך, אני לא חושב שאנחנו צריכים לאפשר שום שיקום של שום דבר בלי שהרצועה הזאת עוברת רוויזיה מוחלטת. וכדי שהרוויזיה הזאת תצליח, אנחנו חייבים להעביר את החמאס ותומכיה לעולם הבא.
אני לא יכול שלא להסכים איתך מילה במילה. אבי איתנו על הקו? יש לנו בעיה עם הקו עם אבי.
בוא נשאל בינתיים.
אנחנו נמשיך בלי...
בינתיים נשאל את השאלה שיותר מעניינת אותי. אנחנו רצינו לשאול את זה בסוף, אבל בוא נקדים את השאלה הזאת, כי באמת זה שלא בסוף לא יהיה לנו זמן. הפוליטיקה הישראלית משתנה לנו ממש מול העיניים. שביעי באוקטובר, אני חושב שזה עשה אחד המהפכים, אם לא עשה, זה יעשה בפוליטיקה הישראלית בשלב הבא, בבחירות הבאות, אני מניח. איפה זה מעמיד אותך?
סליחה, אתה יכול לחזור לשאלה?
איפה מעמיד אותך כל ה... אני מניח שיהיה מהפך פוליטי בבחירות הבאות, מפלגות השתנו, מפלגות התווספו, אנשים שלא רצים ירוצו. איפה זה מעמיד את המפלגה שלך ואותך בעצם?
תראה, אני לא יודע למה אתה מתכוון מהפך פוליטי. שינויים תמיד יהיו, אבל אני מקווה שהימין יישאר בשלטון. אני מאוד חושש מהגישה של השמאל. אנחנו ראינו שהגישה הזאת לא מביאה אותנו לשום מקום. אבל מהצד השני, אני חושב שהשלטון של הימין זה קטסטרופה קולוסלית. גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה חברתית, וראינו שגם מבחינה ביטחונית הם לא שווים הרבה. אז אני מקווה שיהיו אנשים חדשים לגמרי, שלא היו חלק מהקטסטרופה הזו, וגם אנשים הרבה יותר מוכשרים. רוב הכנסת זה אנשים שלא היית נותן להם לנהל חנות מקולת. בזמן שאנחנו המדינה הכי מורכבת בעולם, תחת איומים ביטחוניים, כלכליים וחברתיים יוצא דופן, ומי שמנהל אותנו זה חבורה של חידלי אישים.
אפרופו אנשים שלא היית נותן להם לנהל חנות מקולת, אבי, שומע אותנו?
אני שומע אתכם, אתם שומעים אותי לשם שינוי?
כן, אנחנו שומעים עכשיו, ואנחנו מדברים על אנשים שלא יכולים לנהל חנות מקולת. תגיד לי, עובדי רשות המיסים עם החקיקה הדרקונית החדשה שלהם לגבי מיסוי חברות ובמיוחד...
הם די הוכיחו את מה שפרופסור זליקה אומר.
בוא תן לנו בריף קצר ותכף נשמע את דעתו של פרופסור זליקה. מה בעצם, מה זה כל המס הזה על ההתייעלות? ככל שאתה יעיל יותר אתה משלם יותר מס.
אז חוקק ב-30 בדצמבר 2024... חוקק חוק שנקרא חברה עתירה ביגיעה אישית. חברה עתירה ביגיעה אישית לא באה לעולם משום מקום, היא הגיעה אחרי שב-2017 חוקק חוק חברות ארנק. בגדול, אני לא יליט יותר מדי את המאזינים, בגדול זה אומר שכל חברה שיש לה רווח, שקודם כל חברת יחיד כמובן, שיש לה רווח מעל 25%, כל שקל מעל 25% לא ימוסה כחברה רגילה, חברה בעם, חברה שמשלמת מס חברות 23%, אלא אוטומטית ההכנסה הזאת מיוחסת לבעל המניות. כלומר, כל שקל מעל 25% מהרווח ימוסה לפי מס של בעל המניות, כלומר 52% המדרגה הגבוהה בדרך כלל. אנחנו נוגעים שם.
פרופסור זליחה, מה דעתך עם כל המיסוי הדרקוני של חברות? זה היה הכרחי?
בואו נתחיל אחרת. אחד הדברים הראשונים שאני אעשה בשעה הראשונה שלי באוצר, זה לבטל את החוק הזה, וגם לבטל את חוק מס היסף. זה שני חוקים שהם פשוט, לא רק שהם נבזים, הם גם מעידים עד כמה אנשי האוצר לא מבינים שהם מעוותים את הכלכלה במו ידיהם. הרי שים לב, מה זה חברה שיש לה יגיעה אישית עודפת? המשמעות היא שהיא לא יכולה בעצם להתכזז על מעם. המעם חל עליה במלוא עוזו. אין לה מעם תשומות. אז בנוסף למס חברות ובנוסף למס על הדיבידנד, היא בעצם סופגת חלק ניכר מהמעם. הרי למי היא נותנת שירותים ביגיעה האישית הזו? בדרך כלל לאנשים שלא מוציאים לחשבוניות. זאת אומרת שהם לא יכולים להתכזז על מעם תשומות, אין להם מאיפה, לא מעם תשומות, את כל המעם עסקאות יורד להם מההכנסה, ואז עכשיו בנוסף לזה גם יגידו להם מס הכנסה כאילו הם לא חברה.
ומה נכנס להגיעה אישית? בעצם כמעט הכל, נכון?
כל רוב העצמאים והעסקים הקטנים.
כמעט הכל, כן.
זה בעצם חוק שדופק עסקים קטנים. למרות שעסקים קטנים ועצמאים, זה מנוע הצמיחה הכי גדול שלנו. צריך לחבק את העצמאים ואת העסקים הקטנים. ועכשיו אני רוצה לבקש סליחה על ההשוואה ש... עוד משפט אחד, אני חייב להתנצל. אני אמרתי שחידלי האישים לא ראויים לנהל חנות מקולת. לנהל חנות מקולת בישראל זה אחת המשימות הכי קשות שיש. בכלל לנהל עסק קטן בישראל. זו משימה מאוד מאוד קשה. אני השוויתי לא נכון. והאפסים האלה לא יכולים להיות השרתים המנקים בחנות מקולת, לא לנהל חנות מקולת.
כבוד הפרופסור, לא רק זה, אני שומע אותך הרבה, ואתה תמיד מדבר על העון שלטון שמבוצע. החוק הזה, כמובן, שכולנו מבינים כמה הוא נורא, אל תדאגו רבותיי, הוא יחול רק על החברות הקטנות. הם לא רק אומרים את זה, הם גם חוקקו את זה. כלומר, כל מחזור שמיוחס לבעל מניות של מעל 30 מיליון, לא רלוונטי, לא נכנס לתחולת החוק. אוקיי? ועכשיו, כדי להבטיח שגם המשרדים הגדולים והחזקים של עורכי הדין, של הרואי חשבון, לא יהיו חלק מהתהליך, חוקק סעיף 62א2, שבא ואומר שאם ההכנסה שלך נובעת משותפות, ויש לך פחות מ-10% החזקה, וכולם יודעים שבמשרדים הגדולים יושבים שותפים מעל 100 ומשהו שותפים, הם לא יכולים, מספיק שתחזיק 4% אתה נחשב שותף מאוד 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 חזק, הם ישלמו רק על 55% מההכנסות מהשותפות. זאת אומרת, לא רק שזה ליגה צודק, החוק עצמו מבטיח את מה שאתה אומר שזה יחול על הקטנים.
פרופסור זליחה, מתגבשת עכשיו עתירה לבגץ של מספר רואי חשבון ויועצי מס תחת איגוד המייצגים, בדיוק נגד החוק הזה. אתה תומך בעתירה? אתה חושב שזה נכון לעתור?
אני תומך בעתירה, אבל אין לי שום אמון בבית המשפט העליון. אפס אמון. אפס אמון. בית המשפט העליון הוכיח את עצמו שהוא אחד מהחיילים הכי הדוקים של האוליגרכיה של ההון שלטון פה. והוא זה שתרם לא מעט לחוסר תחרותיות, לעיוותי המיסים שמעדיפים פה בעלי הון וחברות גדולות על עסקים קטנים ועצמאים. הוא בחיים שלו לא אוכף את חוקי התחרות, להפך הוא כל הזמן מסייג אותם ומבטל אותם. יש פה אוליגרכיה שפשוט דופקת את האזרח הקטן, ובית המשפט העליון הוא חלק ממנה. אז לעתור אליו,
זה הכלי היחיד שיש לנו, הייתי שמח להיפגש עם שר האוצר.
אומרים, כשאין סוף גם חמור טוב, זה אפילו לא חמור.
כן, אני...
איך הם הגיעו לזה שאדם כמוני אין לו שום אמון בבית משפט עליון?
אבל זה לא רק אני, מידת האמון של הציבור, בשפל, היא דומה למידת האמון בכנסת, ומה זה הכנסת כבר אמרנו?
אז בעצם עכשיו, אם אתה מחר בבוקר, אחרי הבחירות הבאות שר אוצר, איך אתה בעצם מנסה...
אני מבטל מיד את שני החוקים האלה, ולא רק אותם, עוד הרבה מאוד הטבות ואפליות בין עסקים גדולים לקטנים. אני לא רוצה את האפליות האלה. אני רוצה שכולם ישלמו את אותו מס. ואם כולם ישלמו את אותו מס, לא צריך לשלם אותם גבוהים. אפשר יהיה להוריד אותם דרמטית. זה נושא ראשון. ונושא שני, זה שמע"מ הוא אחד החוקים הכי מפלים. הכי מפלים, בגלל העובדה שהעצמאים והעסקים הקטנים, מידת או שיעור מע"מ התשומות שלהם בהכנסות הוא נמוך. אז המע"מ של עצמו מייצר אפליה. ולכן, זו חובה להוריד את המע"מ בקצב של 1% כל שנה, עד שנגיע ל-12%. אי אפשר ואסור לשלם יותר מ-12% מע"מ. זו שיטתי. וכדי לעשות את זה, אתה כמובן צריך להשתלט על כל הבזבוזים בתקציב המדינה. כי כאשר אתה מבזבז כל כך הרבה כסף, גם 18% מע"מ לא מספיק לך.
ואיך אתה תתגבר על כלב השמירה של ה... איך קראנו לזה? כלב השמירה של ה... הון שלטון, שזה לפי מה שאתה אומר בית המשפט, צריך להתגבר על הדבר הזה בסוף.
שר האוצר לא זקוק להם בכלל. הוא גם לא זקוק לחוקים חדשים. רוב הסמכויות הנדרשות לבצע את המהלכים שאני מציע, נמצאים כבר בידיו. ובוא אני אגיד לך יותר מזה. אני אשמח להתעמת עם בית המשפט העליון על דברים שכל הציבור יבין. לא על כל מיני עילות סבירות שאף אחד לא מבין, או קרב כנופיות, מי ינצח בוועדה למינוי שופטים ולמי הועבר הכוח במינוי. אני לא מחפש כוחות, אני מחפש לעשות פה צדק. וכאשר אני אבצע צדק, יהיה מאוד קשה לבית המשפט העליון להתעמת איתי, כי כל הציבור יבין מה אני עושה ויתמוך בי.
אני רוצה לשאול אותך
ש... וגם ככה את אמון הציבורי שלהם הוא... שואף לאפס.
אתה, פרופסור זליך, היית סוג של יד ימינו של נתניהו באיזושהי תקופה...
לא סוג, הייתי יד ימינו בשנת 2003.
בהחלט, ואני שמעתי יותר מפעם אחת את נתניהו מדבר על עקומת לאופר, וככל שהם מעלים את המס בעצם, ההכנסות המדינה ממיסים יורדות מנקודה מסוימת כמובן. סמוטריץ' לא שמע על זה? הוא מעלה ומעלה מיסים.
כשנתניהו מדבר על זה, הוא מדבר על זה בצורה שבאמת היא מגוחכת. ב-2003 אנחנו השתמשנו בעקומת לאפר. אנחנו הורדנו מיסים בלי שקיצצנו את התקציב, בלי שהתייעלנו. קודם כל התייעל, נכון, אבל הדבר המרכזי שעשינו, ייעלנו את התקציב, חסכנו מלא כסף מהבזבוזים בתקציב, ואת הכסף הזה הורדנו בו מיסים. סתם להוריד מיסים בלי שאתה מכסה את החור שנוצר לך בתקציב, ייצר גירעון ויעלה את הריבית וימוטט את שוק ההון. אז את זה כשהוא מדבר הוא לא עושה, נכון? קל לא לדבר, לאפר, לאפר, לאפר.
נתניהו ב-2003 עשה, אי אפשר להגיד שלא, הוא קיצץ דרמטית בכל הקצבאות, הוא קיצץ בהרבה דברים
מיותרים. נכון, אבל הוא צריך לעשות את זה גם היום, למה הוא לא עושה את זה? במקום לעשות את זה...
ב-2006 הוא לא נבחר.
היום יש שר אוצר אחר.
בדיוק, שמעת? כי ב-2006
הוא לא נבחר.
הוא לא נבחר.
ואז הוא הבין שלא טוב להיות איש שעוזר לכלכלה, אלא פופוליסט שרצח לקבל קולות.
בראבו.
זה פשוט.
אני גם ויתר אחר כך על משרד האוצר מאוד מהר. לכל מי ש... לכל כוח עולה בפוליטיקה, הוא ישר ויתר לו על משרד האוצר. אנחנו זוכים את לפיד.
אני בטוח שהוא ידע גם ב-2003, כשהוא הפך להיות שר האוצר, שזה תפקיד שהוא ישלם עליו מחיר גבוה.
אבל הוא מבין שהוא יבחר לרשות הממשלה. אני אומר לך את זה מידיעה.
בוודאות.
שוחחנו על זה, אני והוא, לא פעם ולא פעמיים בשנים האלה. הוא האמין שזה יביא אותו לרשות הממשלה. ואם זה היה מביא אותו, זה היה מביא אותו בצדק, נכון?
בדיוק, זה היה צריך להביא אותו. עם ישראל היה צריך להבין, הבעיה שלנו, שזה לא ברור, כשאתה מדבר עם בן אדם על מיסים, אז הוא ישר לא מבין, הוא בבלקאוט, הוא לא מבין מה אתה אומר לו. אבל כשיקר לו מאוד, בסוף, כשאני אבא לארבעה ילדים, ואני לפני 3-4 שנים הייתי יוצא בסופר בחודש, יש לי כרטיס אשראי רק לסופר, והייתי משלם 6,000 שקל בחודש, היום זה מגיע ל-10 ומעלה. ואני... זה באמת, אני מדבר על אוכל בסופר, אני לא מדבר על ההוצאות הנלוות, אני...
אז בוא אני אכמת לך את הפער גם באחוזים. המספרים שאמרת הם ממש נכונים.
בשנת 2007, השנה האחרונה שלי באוצר, המחירים הממוצעים בישראל היו 90% מהמחירים בארצות הברית ואירופה המערבית. זאת אומרת 10% פחות. היום הם 135%. פלוס 35. לא מינוס 10, פלוס 35. זה הפער, זה השינוי. ומי אחראי לו? נתניהו. קרה בשנים שלו, מ-2009 ועד היום.
אי אפשר לשכוח שאנחנו במשטר קואליציוני, ונתניהו צריך... מה לעשות? להרכיב קואליציה על מנת ראש ממשלה, וכחלק מהרכבת הקואליציה, הוא נותן את משרד האוצר לאנשים שנבחרו.
אני לא מקבל את זה. ראשית, אף אחד, לא החרדים, ולא אף אחד, לא היה מונע ממנו לפרק מונופולים, לפרק את הכוח של היבונים
הפרטיים,
לבטל את הגבותי המיסים.
הכוח שיש להם, אתה יודע אותו יותר טוב מאיתנו, אתה חווית אותו, אתה בעצמך אחד הקולות שבא ונאבק ואומר ומספר ומדבר בריש גלי, וגם שילמת על זה מחירים, המפלגה הכלכלית, הלוואי, והיית מצליח והיינו מגיעים למקום אחר, אבל אתה מבין את הכוח שלהם. מי כמוך מבין את הכוח שלהם.
הכוח שלהם, אבל גם הם רוצים להיות חלק מקואליציה.
הנה, בחוק הספציפית שאנחנו מדברים עליו, הספציפית שאנחנו מדברים עליו, למה קיבלו החזקים את החוק הזה? למה הם קיבלו את ההטבות האלה? יש היגיון, כשאני שאלתי...
החרדים זה לא מעניין אותם. זה לא מעניין אותם. הליכוד זה לא מעניין אותו, מה אכפת לו? אז מי נשאר?
זה הבאסה, שהליכוד זה לא מעניין אותו.
זה לא מעניין אף אחד. רק אותנו.
אני לא יודע, אני ראיתי כבר דברים לא נורמליים שפקידי האוצר מובילים ונבחרי הציבור מובילים.
הם פשוט לא יודעים לשאול שאלות.
הם לא אנשי מקצוע, ועוד יותר מזה, הם לא היו עצמאים יום אחד בימיהם. הם לא יודעים מה הנטל שעומד על ציבור העצמאים.
אנשים שבחיים.
וכשהם צריכים כסף, הם הולכים למי שקל לקחת ממנו את הכסף. תמיד היה כך. לצערי.
אבל יש 600,000 עסקים קטנים ועצמאים. נו, איפה הם?
שוברים אותם, והנה, אנחנו קמנו. אני
שעכשיו שוב פעם, למי הם מצביעים?
אני בעל משרד, אני מייצג סדר גודל של כמעט 200 לקוחות עסקים, של 200 עסקים. אני הקטנצ'יק, בסדר? אני מעסיק מעל 10 עובדים. וכל אחד ואחד מאיתנו בקבוצה של 400 רואי חשבון, אנחנו מחזיקים את אנחנו הקטן של המשק. אבל אצלנו אף אחד לא היה למעלה
בסדר,
לשמוע
אבל
עלינו.
אתם בחרתם נהג לקטר, שזה מה שהוא עשה.
מה זה בחרתם? כולם בחרו נהג לקטר. אם אנחנו לא נכוון אותו, אז הוא לא ידע לאן להגיע.
אני רק אגיד שהקטרים האופציונליים האחרים, כדי להגיד את המדינה, הרבה יותר גרועים מבחינה כלכלית, מבחינה ביטחונית, ועוד מהרבה בחינות מאשר הקטר הנוכחי.
המפלגה הכלכלית בראשותי התמודדה בבחירות האחרונות, יכולתם להצביע לה, והיא תתמודד גם בבחירות הבאות. אתם יכולים להצביע עליו, ואם לא, תמשיכו לפקוט.
אתה חושב, על איזשהו איחוד שאולי יגדל?
לא חושב על שום איחוד, אני לא מתחבר עם שום גנב. הכנופיה הזאת הספיקה לי. אתם רוצים לבחור גנבים, תבחרו אותם לבד.
לפחות תגביל את זה למפלגות שעכשיו קיימות. אם יבוא מפלגת מילואים ניקי, מפלגת כלכלי, מפלגה נוספת שכן יכולה להתאים לך וכן מבינה את זה, האם לא היית מצטרף למפלגה כזאת?
או מצרף אותם אליך.
אני לא מצטרף לאף אחד. מי שרוצה שיצטרף אליי.
פנטסטי, תשובה לעניין. אני רוצה להודות לכם, רואה חשבון אבי בוסקילה, פרופסור ירון זליחה, כרגיל, נהננו מזיו דבר.
תודה
רבה לכם.
ערב טוב.
שיהיה ערב טוב, ואנחנו נעבור לשיר.
אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה אחרי שנפצע בלב עזה. נכון, כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי העל, בכל אחד תמיד מסתתר חייל מוכן להציל את העולם. יש תנהג אוטובוס של דן, זה שתמיד עומד בזמן, הוא עכשיו מפקד סוללת תותחנים בדרום ליד נרעם. יש סטודנט בטכניון באמצע תואר ראשון, הוא סרן במיל בעוצפת הגליל כבר חודש בגבול הצפון. יש פה דוגמנית פרמדיקית, יש פה חשמלאי שהוא מגיסט, יש את יוני נגן סקסופון מכונן שהוא קודם כל מטקליסט. יש לכולם ארון נסתר או ארגז גדול מאופזר, יש פה סט של מדים וגלימת מילואים מוכנות תמיד לאתגר. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי העל, בכל אחד תמיד מסתתר חייל.
כן, בכל אחד תמיד מסתתר חייל, והנה עוד חייל, ואבא של חייל.
יש הרבה, כן.
חבר הכנסת אלון שוסטר, המחנה הממלכתי, שר החקלאות לשעבר, סגן שר הביטחון, וראש המועצה האזורית שער הנגב. שלום לך אלון.
שלום, שלום שחר.
אלון, אני אתחיל אולי מה שנקרא במסגרת אותך בעבר ראש המועצה האזורית שער הנגב. מה קורה היום עם המפונים בעוטף עזה? באיזה מצב הם נמצאים?
אני אעשה את זה בהשוואה לצפון. המציאות בדרום היא מטופלת לאין שיעור יותר טוב. יש לנו היום אני חושב ש 80%, 85%, כשאני לוקח בחשבון את העיר סדרות, אולי 90% מהתושבים שחזרו לבתיהם. יש, תגיד, 13 יישובים, אולי פחות, שעדיין לא חזרו באופן מלא, אבל גם ביישוב שלי, שהוא קילומטר 300 מבית חנון, מהגבול, חזרו, נגיד, קרוב ל-90%, אבל יש משפחות שבעיקר עם ילדים שעדיין לא שבו. יש קהילות שלמות שיש להם במהלך השנה וחצי הזו נבנו מחנות, הייתי אומר שכונות זמניות ביישובים ברחבי הארץ, כמו בערי שנמצאים בחצרים, כפר עזה, ברוחמה, נחל עוז, משמר העמק וכן הלאה. אז הושקעו כספים, יש מקומות, אנשים בחלקם חיים במקומות אחרים, בדירות שהמדינה מאפשרת להם לזכור, אבל רק אלו שבאמת ניתנה להם הרשעה הזו, והתקציבים לטובת השיקום קיימים, מה שחסרים זה תקציבים לפיתוח, והסיבה שאין את כל תקציבי הפיתוח בהיקפים של מיליארדים, זה שעדיין הממשלה לא החליטה איך היא מסייעת ליישובים שהם לא בשבעה קילומטר, כמו נתיבות, אופקים,
זאת אומרת שמעבר לשבעה קילומטר, כן.
מעבר לשבעה קילומטר. ובצדק, אני חושב, מחייבים, הייעוץ המשפטי מחייב את הממשלה להגדיר למה, למי נותנת ולמה, מי שייך לתקומה ומי מקבל סיוע בדרך אחרת, וזה עדיין לא קורה. אני משמש כיושב ראש ועדת משנה בכלכלה לנושא הזה, ואני מכיר את הנושא מאוד מקרוב.
למה זה לא קורה? יש חילוקי דעות מקצועיים, או שזה פשוט תקוע?
יש, אני אגיד לך מה. יש, קודם כל, יש באמת שאלה מקצועית, מי מגיע מה? יש שאלה, איך אתה מגדיר, אתה צריך סיבות טובות, קריטריונים ראויים, למי נותנים מה? וככלל, מדינה מתוקנת, לא מחלקת כספים לפי התחושות או לפי הקרבה הפוליטית. אחר כך יש גם לחצים מכל מיני סוגים, ואחת הסיבות המאוד ברורות, לא רק המשפטיות, זה שהכנסת לא מחלצת מעצמה את האפשרות לחוקק את חוק תקומה ולתת לשבעה קילומטר, כל עוד האחרים העסק לא גמור, זאת בהחלט משימה של הממשלה, היא צריכה למצוא בדרך זאת או אחרת להשביע את רצונם של הייתי אומר של הייעוץ המשפטי. מדובר בהרבה כסף, וחלק מזה, מיליארד 300 בסכום לתקומה, ילך לטובת היישובים האירופיים, וטוב שכך. אגב, זה בהחלט יקרה גם בצפון. גם בצפון, 15 מיליארד שקל מוקצים, 3 מיליארד ילכו ליישובים שמעבר לקו האימות.
הכספים האלה הם מעבר לזה כך שהם תוקצבו כבר, זאת אומרת, הם הועברו כבר ממשרד האוצר למשרדים הרלוונטיים?
בתקומה בדרום חלק גדול מאוד כן, למעלה ממחצית הוא עבר ונמצא בתהליכי עבודה, זה בעיקר לנושא שיקום, בתים, יש מקומות שעדיין לא נסגר, למשל בניר עוז, שלצערנו, לזוועתנו, נמצא בכותרות, ועוד יהיה בכותרות בשבועות, בחודשים הבאים, עדיין לא הגיעו להבנות בהקשר לסכומים, גם לקונספט, אתן לך דוגמה של דיון נורא שמתחולל, יש בתים, עשרות רבות של בתים שהם לא פוצצו, לא נשרפו, הם לא total loss, אבל לתושביהם קשה מאוד לחזור, כאילו לא קרה כלום, קוראים לזה הבתים המחוללים, קראו בהם זרעות, ואנשים מבקשים לבצע בהם שינויים, לפחות שינויים פנימיים. אתה יודע, בסוף פורטים את הסבל, את הצער, צער העולם הזה לפרוטות. קורה גם בביטוח לאומי, גם באגפי שיקום למיניהם, ועדיין לא הגיעו להבנות בקיבוץ ניר עוז. אני מקווה שיעשו את זה בהקדם. יש אנשים, למשל, שיודעים שהם לא יחזרו. אותו קיבוץ ניר עוז, יש עשרות משפחות שמבקשות כקבוצה לבנות בית חדש במקום אחר. זה לא פשוט, יש לזה כל מיני סיבוכים. התנועה הקיבוצית מסייעת, אני חושב שהאוצר בתוך העסק, ואני מקווה...
תשמע, אחרי מה שהם עברו, מגיע להם מה שהם רק ירצו.
טוב, אז אתה יודע, זה מעניין, כי מאז ה-14 באוקטובר 23, שנפגשתי פעם ראשונה עם מוישה אדרי, שהקים את מנהלת תקומה, והתחושה הייתה שכמו שאמרת בדיוק, הכל מגיע להם. אחר כך זה לאט לאט מדולל ומחורסם, ותפקיד האוצר זה להיות האיש הרע, והם עושים את זה בנאמנות רבה.
בחדווה הייתי אומר.
זאת העבודה שלהם.
תראה, הם בסוף האחראים על הקופה המשותפת, אני מבין אותם, אבל אני חושב שבמקרים, אגב, אני לא בטוח שבמקרים האלו בדיוק, אבל אני כן רואה, אתן לך דוגמה של על מה הוויכוחים שיש אצלנו בוועדת הכלכלה באישור חוק תקומה. כאילו זה ברור מאליו שכל מה שקיבלו התושבים, היישובים בעוטף עזה עד היום, 20 שנה, אני מכיר את זה מ-2002-2003, הם צריכים להמשיך לקבל, ועל זה להוסיף את השיקום ועל זה את הפיתוח כדי שאפשר יהיה, ומסתבר שלא כל כך פשוט לשכנע במשרד האוצר שכן, שחייבים לתת מעבר, לא לקחת את תקציבי תקומה כקופה קטנה או קופה גדולה על חשבון הדברים שממילא היו צריכים לתת המשרדים. אלו, אתה יודע, בסוף אתה צריך להתמודד עם השוטף, ועם עוד למרפק את הקושי האסון הלאומי הזה עם אתגרים אחרים שלא חסרים במדינה שלנו.
אז לפני השאלה הבאה אני רוצה רק להגיד לך משהו ורק אז לעבור לשאלה. קודם כל אני חייב להעיר משהו. אני בפן האישי, מבחינה, נגיד, על הגלגל הפוליטי פחות בכיוון של המפלגה שלך, אבל, כן. וזה אבל מאוד מאוד חשוב, אני חייב להגיד לך שלפחות הסביבה שאני נמצא בה, שהיא סביבה פוליטית די דומה, ואתה יודע, בסוף אנחנו כולנו מסתובבים עם אותם אנשים מאוד דומים לנו,
כן.
כולנו הערכה כלפיך באופן אישי, וכלפי, גם כלפי המפלגה הנוכחית שלכם, למה אני אומר הנוכחית? כי הראשונה, ניסן קורן וכאלה, זה הייתה מפלגה מסוג אחד. המפלגה הנוכחית עם האנשים שנמצאים כרגע במפלגה, אני יכול להגיד לך שקודם כל קשה מאוד להתעמת מבחינת, אתה יודע, קשה להתווכח ולעלות רמה ולהתלהם, כשממול עומדים אנשים עם שמות כמו שלכם. אז זה ממתן את הדיון.
אני רוצה להגיד לך למה, לתת לך דוגמה, שאולי תחזק את הדעה הזאת שלך. אני עכשיו דיברתי, נכנסתי לקיבוץ, ואיש הולך עם כלב, 300 ימים עושה מילואים, והוא אומר לי, אני לא יודע, אני לא יודע אם אני אצליח לחיות כאן במדינה, כי, אתה יודע, כי התהליכים הם תהליכים רעים. ואני אמרתי לו את הדבר הבא, וזה נוגע לדברים שאמרת, אמרתי לו, תשמע, אנחנו ביחד נאבקנו למען הדמוקרטיה הישראלית 9 חודשים לפני המלחמה. הדמוקרטיה הישראלית אומרת שיש הפרדת רשויות, בסדר, אבל יש גם שלטון העם. הבחירות קבעו מי תהיה הממשלה. תפקיד הממשלה לאפשר הפגנות, לאפשר בחירות חופשיות, אבל מרגע שהן מתקיימות, אתה עומד דום ומתפלל לשלומה של מלכות. גם אם אתה חושב שהיא מוליכה אותך ביגון שאול. אני לפני 43 שנים יצאתי אחרי שנפצעתי ואיבדתי את הראייה בעין. כעבור שנה יצאתי למלחמת לבנון, התנדבתי. כי אמרתי שגם ממשלה שמחליטה על לצאת למלחמה, שאני לא חושב שהיא הייתה מוצדקת, מלחמת לבנון הראשונה, היא הממשלה שלי, כמובן החברים שלי נלחמים, ומשם אני מתחיל את העניין. אנחנו רחוקים, רחוקים מהשלטון שלפעמים מציירים אותו. אני חושב שיש פערים אדירים, אדירים של, של, של הסכמה. הדוגמה הקלאסית היא, האם אנחנו ממשיכים להילחם ומשלמים את המחיר באובדן היכולת המעשית להחזיר חטופים חיים. ומי שאומר את זה לא מסיבות פוליטיות, אלא כי ככה הוא חושב שנצח ישראל צריך לא לשקר, ויש לנו את היכולת, אז אני מבין שזה נעשה מתוך כוונת מכוון, לשם שמיים, בשם ההיסטוריה היהודית ולמען העתיד הישראלי. אני חושב אחרת, אבל אני חייב להכיר בכך שהאדם שחושב עמוקות אחרת ממני, הוא שותף שלי, הוא נלחם עם הבן שלי, אנחנו מתחתנים, אנחנו עובדים, אנחנו משלמים מיסים רובנו, ואנחנו חייבים להיות מסוגלים לשאת את המסע הכבד כל כך שלי הסכמה בנושאים קריטיים. זה הסיפור.
כל מילה בסלע.
לגמרי. וניקח את אותו, בדיוק את כל מה שאתה אמרת עד עכשיו, ונתייחס קצת הלאה לדברים קצת יותר פוליטיים ומרגיזים. ועדת חקירה ממלכתית. אם אני לוקח את כל מה שאמרנו יחד כולנו כרגע, ועניין של הסכמות, ועניין של ראייה רחבה, מה שקרה בשביעי באוקטובר צריך להיחקר, זה אין ספק. וצריך להיחקר, לפחות להערכתי, על ידי גוף, ועדה, לא משנה איך אנחנו נקרא לה, שתהיה כמה שיותר עם הסכמות בציבור. זאת אומרת, אם ועדת חקירה ממלכתית, ממה שאני רואה אותה, מה לעשות? בעצם זה שמי שימנה אותה זה שופט בית משפט עליון, ואנחנו יודעים את המורכבות של זה, ואנחנו יודעים שלפחות בצורה גסה, חצי מהציבור הישראלי פחות מתחבר לאובייקטיביות של נשיא בית המשפט העליון, אז הוועדה הזאת מראש היא תהיה מה שנקרא משחק מחור. למה שלא נעשה ועדה ממשלתית, ניתן לה את כל הסמכויות, אפילו רחבות עוד יותר, כמה שיותר רחבות, כי כולנו רוצים לחקור, ושתהיה, כן, ושתהיה שוויונית. תרצה האופוזיציה שלושה שופטים, תמנה שלושה שופטים, תרצה הקואליציה שלושה תתי אלופים או אלופי משנה לשעבר או אלופים לשעבר, תמנה שלושה. סביר להניח שהאנשים שיהיו שם זה אנשים שיודעים לחקור בצורה כזו או אחרת.
אני מבין לגמרי, ואני מאוד מכבד את החשש מחוסר לגיטימיות לוועדה כל כך מכובדת. מה שהיה נכון, לא יודע, ועדת אגרנט לפני 50 שנה, לא בהכרח נכון, אני מבין את זה, מקבל את הקושי. אבל, מהו אבל? במשך החודשים שלפני המלחמה, באותו מאבק על הרפורמה או על ההפיכה המשפטית, הדבר המרכזי שאנחנו אמרנו, ואני אומר אותו בתור קיבוצניק שעשה מהפכה חוקתית בהתנהלות של הקיבוץ שלי, אבל היה צריך להגיע להסכמות רחבות ביותר של 75% מחברי ה... וכמו 90 חברי כנסת, כי שינויים מהותיים עושים בקונסנזוס רחב מאוד או לא עושים. עכשיו אני מגיע לשאלה שלך החשובה. אני אומר כך, אנחנו צריכים לדבוק בנוסח הקיים, לא מפני שהוא הטוב יותר, אלא מפני שהוא הנוסח הקיים המוסכם. אפשר לשנות, אפשר לשנות הרכב שופטים, אפשר לשנות הרכבי דרך יחסים בין רשויות שופטות, אפשר הכל, אבל לא תוך כדי משחק, לא תוך כדי משחק.
לא, אני חייב להגיד שהמשחק עוד לא התחיל, הוועדה עוד לא מומתה.
לא, לא, אני אומר, אתה לא יכול, תראה, אתה נמצא במצב שבו ברור שהיה צריך להקים כבר את הוועדה. אתה לא יכול, לא, אתה יכול, אבל זאת הפואנטה לשאלתך, למה לא ללכת למהלך שהוא, אני אפילו לא נכנס לשאלה, הרי יש ביקורת על כך שזה מכניסים פוליטיקה באבי אבי, ו... עזוב, אני אומר, נניח שהצעה היא טובה.
פוליטיקה תמיד יש, גם שופטים הם בני אדם, סופו של דבר.
רגע, נניח שהצעה היא טובה, התשובה לשאלה, התשובה שלי, היא שראוי לעשות את זה לפעם הבאה. לא לפעם הזו שעומדת על סדר, נחליט בהסכמה רחבה שאנחנו משנים את הדרך שבה אנחנו מתנהלים ונושאים הרי גורל, נעשה את זה, אין לי בעיה, אני לא עומד, איך נגיד, כמו חמור שלא משנה, לא, מה פתאום, גם בנושא השינויים המשפטיים, יש מה לדבר ויש מה לעשות, לא בחטף, זה מה שאני השוויתי את זה היטב.
לא, אני לא חושב שזה שלי. בחטף, אגב, אפשר להשתמש באותו חוק שוועדת חקירה
ממלכתית, הייתה ועדת חקירה ממשלתית בלבנון השנייה,
לשנות את אופן המינוי בה.
האירוע כרגע הוא כל כך ענק, וזה גם זה אבסורד,
אין עצור. מחלוקת.
תראה, הדבר באמת המדהים, יש מספר מדהים שכדאי לזכור אותו. ראש הממשלה שלנו, של כולנו, 17 שנה, לא יודע, המון המון זמן ראש ממשלה, מעולם הוא לא יזם ולא הקים ועדת חקירה ממלכתית. זה אומר משהו, זאת אומרת, יש פה התנגדות עקרונית למהלך שהוא נראה תקין. אבל התשובה האמיתית היא מה שאמרתי לך. אני לא חושב שכרגע בשם הדיבור, כן, הרי יש רוב בציבור שאומר, כן, רוב מסיבי, שאומר ועדת חקירה ממלכתית, אבל גם אם...
אני לא בטוח.
רק לפעם הבאה, לא לפעם הזאת.
אנשים אומרים על אוטומט ועדת חקירה ממלכתית, אבל אני חושב שאם תסביר לחלק גדול מהאנשים מה זה ועדת חקירה ממלכתית, מי ממנה ואיך, אני לא בטוח שעדיין תהיה את אותה תמיכה.
אני אנסה בדרך אחרת. יש, בוא נדבר על מחצית, לא נדבר על 60 או 70 אחוז, כמו שרואים. נגיד, מחצית מהעם חושבת, יהיה מאוכזב מזה, 50 אחוז יהיה מאוכזב מהחלטה אחרת. במקרה הזה, מה אתה עושה? אתה אומר,
אתה הולך להסכמות רחבות.
אתה הולך מה המסורת הנהוגה במרחב שאנחנו...
ולמה לא ללכת להסכמות רחבות? למה שחצי מהעם יצא לא מרוצה?
אני בעד ללכת להסכמות ולחקיקה חדשה, אבל היא חייבת ללכת לקחת זמן, ותראה, בהרבה פעמים בית משפט, כשהוא אומר, אני מקבל טענה, הוא אומר, בסדר, אבל לפעם הבאה, לבחירות
הבאות... זה בדרך כלל עושים בחוקים שמראים את המצב, אז לא עושים את זה רטרואקטיבית, עושים את זה קדימה. אבל...
השינוי...
אני אגיד איפה הבעיה שלי בעניין הזה שבוועדת חקירה ממלכתית, מעבר לזה שכמובן אין מה לעשות, לחלק גדול בציבור אין אמון במערכת המשפט, רואים את זה בכל סקר.
חלק קטן, לא חלק גדול.
אני חושב שזה חלק לא קטן. אני רואה את הסקר האחרון של המכון הישראלי לדמוקרטיה. בוא, זה... הלוואי וזה היה חלק קטן. אבל מעבר לזה, אני חושב שיש פה בעיה. כי אם אני רוצה שיחקרו את הכל, את הדרג המדיני ואת הדרג הצבאי, ואת הדרג הצבאי ברמה טקטית כזו או אחרת, ואת הדרג המדיני לדורותיו, ונגיד נתחיל מפה ועלה לחקור.
ואת הדרג המשפטי.
וגם את הדרג המשפטי. עכשיו נשאלת שאיפה, מה הקשר את הדרג המשפטי? אבל אתה יודע מה, אני שואלת שאלה הכי פשוטה, הכי קטנה.
אל תבוא עם העניין של הבית משפט.
לא. פשוט משהו קטן. נגיד שאלה שאני כן רוצה שיגעו בה. האם ההחלטה לחייב את ראש הממשלה לבוא עכשיו בזמן מלחמה, 3-4-5 ימים בשבוע, whatever, 3 ימים בשבוע, איקס שעות ב... דווקא עכשיו, בזמן מלחמה, אי אפשר היה לדחות את זה.
מה זה קשור לשאלת ועדת החקירה?
אני רוצה שזה יעלה גם שם. האם זה היה באמת הכרחי? לקחת ממנו, תראה, אנחנו אזרחים, לקחתם, לא, אני אומר, המערכת המשפטית, לקחה ממנו...
אם יבחרו הפוליטיקאים, יבחרו, מה אתה חושב? שלא לא יעלו ולא ידברו ולא יגידו? תקשיב רגע, אנחנו מסתובבים, אנחנו...
ברור שגם אותם לחקור.
אני מסכים איתך שיש מיעוט גדול בעם שלא אוהב או שהצליחו להשקיע ולהכניס בו את המחשבה שוועדת חקירה ממלכתית, זה טירוף, כן? ועדת חקירה ממלכתית שהיה לה אמון כל כך רחב, בגלל שהחליטו שהשופטים הם מוטים, כן? תראה מה שקרעי אמר עליי, כן? על הקיבוצניקים. שבית המשפט למענם פועל כדי שכן הקיבוצים בצפון, דברי הבל.
אני חושב שזה היה
אמירה מיותר לחלוטין. מיותר לחלוטין, יש פה קונצנזוס גדול פה.
לא, אבל אני אומר, בדרך הזו גם מרופפים את האמון במערכת שאנחנו צריכים אותה חזקה עם אמון מאוד גדול.
אני חושב שהם עושים את זה בעצמם, מרופפים את האמון.
לא יודע, אני לא חושב ככה. לא חושב, הנה, לא חושב, בכל פעם אני מכבד את העובדה שחלק גדול מחבריי הישראלים חושבים, שליש, מספיק, שלישי זה המון. אז אני אומר, בסדר, אני נכון, אני אישית, אני לא קובע, כן, אבל אני חושב שנכון לדבר על הכל במסגרת הסכמה רחבה. הנה, אני יודע שיש עכשיו כל מיני התארגנויות מתחת לרדאר, חוצי מחנות ומפלגות ודעות, כדי לנסות להכין תשתית לשינוי, לרפורמה, מה שקוראים רפורמה בהסכמה במערכת המשפט, ובוודאי שגם נושא כזה כמו הובלת חקירה צריכה להיכנס פנימה. עד רבה,
שאלה אחרונה וחשובה. אחד הלקחים של כולנו בשביעי באוקטובר, דיברנו על אחדות ודיברנו על זה, וזה, אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו צריכים כולנו ללמוד, ודיברת על קארי קודם, הנושא של חרמות, שהיה מאוד 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 בכותרות בשלוש, ארבע, חמש מערכות בחירות האחרונות. אנחנו סוף סוף רואים, לפחות מהצד שלכם, כי מהצד של לפיד, אני מבין שמשם לא תבוא הישוע, אבל מהצד שלכם, המילה חרמות, אני לא יושב עם X, אני לא יושב עם Y, אנחנו סיימנו עם הדבר הזה?
תראה, אנחנו מעולם לא דיברנו על חרמות. יש הבדל גדול בין להחרים לבין להגיד, אנחנו לא מצטרפים לממשלה, אבל הדבר האחרון שאפשר להגיד עלינו, זה שכאשר פעמיים מסיבות בריאותיות כלכליות, קורונה, ופעם שנייה כשתקפו אותנו אויבים אכזרים, הרקנו את הראש בפני העקרונות והמציאות. כאשר נחזור חזרה למערכת בחירות, וצריך להקדים את הבחירות ככל האפשר, אני מזכיר שאחרי יום כיפור, כעבור שבועות בודדים, התקיימה מערכת בחירות, היו בחירות לרשויות המקומיות, הגיע הזמן אחרי האירוע הנורא הזה לקיים בחירות. אני משוכנע, בלי קשר למה אנחנו נעשה וכיצד מתנהל, אני משוכנע שבנימין נתניהו צריך לסיים אחרי 17-18 שנה, הוא פשוט צריך לסיים. אם הוא יעמוד בראש הליכוד, נכון, מקבל. אם הוא יחליט להתמודד, והוא יבחר כיושב ראש, שכך, אולי אפילו נבחר, אני לא זוכר, ויהיו הקלפים כפי שיהיו, אנחנו נחליט ברגע האמת. אני לא רוצה כרגע, אנחנו בוודאי לא אמרנו, בשום מזג אוויר לא יהיה. אבל אני חושב שזה יצנף, זה מספיק, זה בסדר. אני חשבתי לפני 5-6 שנים שהוא צריך ללכת ולפנות לטובת חבריו האחרים. אני בניגוד לאחרים לא רואה בו איזה סוג של כמעט משיח ואיזה חכם גדול במיוחד. הוא אדם מאוד מנוסה, מדבר אנגלית מצוינת, ומצליח לתחמן את המערכת במשך שנים רבות, והרבה אנשים חושבים שהוא מעולה. בסדר גמור.
הבנו שאתה לא ליכודניק.
לא, אני לא ליכודניק, ואני לא רק זה. אני מכיר בין חבריי הליכודניקים כל כך הרבה אנשים אינטליגנטים, מסורים, מכירים מורכבות.
וראש הממשלה הוא לא אחד מהם?
יש כאלה אצלנו, כן.
ראש הממשלה, אני לא אמנה כרגע את שלל מעלותיו וחסרונותיו. אדם, אני אגיד ככה.
איך אומרים? Some of my best friends.
אדם אינטליגנטי, בעל ניסיון אדיר. אני אעצור כאן, אני חושב שאם תקטב, אחר כך, כדי לא לחטוא בלשון הרע ברבים, יש לי רשימה ארוכה של, אני לא הייתי רוצה אדם כמוהו כמי שיהיה הבעל של של אחותי, נגיד ככה.
ממש לסיום, בחצי דקה, משהו שנורא מעניין אותי, אני חייב לשמוע בחצי דקה מה אתה אומר על זה. המחנה הממלכתי, השם הזה, זה לא קצת דיסוננס? מחנה וממלכתי בעת ובעונה אחת?
יפה, אהבתי את ההבחנה. אני מאוד אהבתי את כחול לבן, מאוד אהבתי.
כן, גם דעתי נשמע יותר טוב.
כן, נכון. אבל אגב, היו אומרים שם לבן ו... כחול לבן, אין ימין ואין שמאל, רק כחול לבן, זה לא נכון, יש ימין ויש שמאל, וזה כל מהות העבודה המשותפת שלי ושל מתן כהנה לדוגמה, כן? אבל אני חושב שמה שרצינו לומר זה שאפשר להיות סיעה פרקטית, נקרא לזה פוליטית, אבל עם מהות ממלכתית, במובן הזה שאנחנו מקבלים החלטות שלפעמים לא תואמות את הצרכים של המגזר שלנו. כשאני בנושא חקלאות דואג לחקלאי הצפון או מגדלי התרנגולות, הביתים, כן, ענף ההטלה בצפון, הם מצביעי ליכוד, שס, ואני דואג להם כאילו הם היו האחים שלי, השותפים שלי, אני מעלה אותם ככה צריך לעבוד.
היינו ממשיכים, היינו ממשיכים עוד שעתיים.
לסיים את התוכנית.
אבל נגמר לנו, נגמרה השעה.
תודה רבה חבר הכנסת שוסטר, נעמת לנו מאוד.
תודה רבה רבה והרבה בהצלחה.
תודה.
בהצלחה כל טוב שיהיה. בהצלחות
טובות, מגיע לנו. תודה.
אמן. ביי. תודה רבה לכם, ואנחנו נחזור בשבוע הבא באותו יום ובאותה שעה.
בעזרת השם.